מה? אנחנו דיברנו קצת על תקופות הנביאים, קצת היסטוריה. אז בכל זאת, שיהיה לנו כמה קווים. קצת נגיד נקודות ייחוס בזמן, שנדע על מה מדובר, נשתמש עם כן בלוח. אבל אין גירי... זה לא יעזור. זה דברים יחסית פשוטים, אבל צריך פעם אחת ולתמיד לדעת אותם. יש פח פה, אין פח פה. טוב.
זה כותב? לא, זה לא כותב.
טוב, מה נעשה? טוב, נסדר בלי גיר. מה, הלכו... בסדר, אני יודע שהלכו להביא. בינתיים לא... בינתיים אין, אז... נסדר בלי בינתיים. אז אם כן, להזכיר לכם קצת תקופות. ישנן תקופות, אנחנו מציינים, נגיד ככה, את התקופות ההיסטוריות לפי השלטון בארץ ישראל. ככה זה... הדרך שלנו לציין תקופות, כך שניתן לומר שיש מבחינה יהודית, מספר התקופות הוא 1, 2 ועוד 6, בערך 10 תקופות. תודה רבה. הקו הזה הוא ציר הזמן. זה לא אמור להיות בדיוק, אסתטי וכו'. כן. הרב דיבר על דברי הנביאים, אך אמר שגם יגיד את הדבר תורה על המרווחים בין הספרים בתורה. אתה צודק, אבל אתה צריך להגיד לי את זה ממש בתחילת השיעור, מה נעשה? טוב. אם כן, יש לנו תקופה שלפי המסורת שלנו, לפי רוב הדעות, הייתה של 210 שנים, קוראים לה גלות מצרים. לאחר מכן, ישנה תקופה של 480 שנה. ה-480 שנה האלה מתחלקים באופן הזה. יש 40 שנות מדבר, 40 שנה של מדבר. אחר כך יש...
עד ניאל בית המקדש.
40 פחות 74, זה יוצא... כן, זה יוצא
366.
הנה, יש לנו אחר כך תקופה של 366 שנה. התקופה הזאת זאת התקופה של יהושע והשופטים. לאחר מכן יש 74 שנים שהם ימי דוד ועוד 4 שנים ראשונות של שלמה. סך הכל יש לכם פה 480 שנה מיציאת מצרים ועד בניין בית המקדש. בסדר? סך הכל כל זה 480. לאחר מכן יש לנו 410 שנים של ימי בית ראשון. זה הבית הראשון. ולאחר מכן 70 שנה של גלות בבל. עד אשר נבנה הבית השני. עד כאן הדברים נראים יחסית פשוטים. התקופה של התנ"ך מסתיימת אחרי ראשית ימי הבית השני. זה סוף התנ"ך. פה זה ראשית הבית השני, פה זה סיום התנ"ך. סימן שזה אחרי שהחל בית שני.
כמה שנים אחרי?
משהו בסביבות ה-40 שנה. בסדר? עכשיו, מה גורם לסיום התקופה התנכית? הפסקת הנבואה. כלומר, התנך הוא הספר שמביא את דברי הנביאים. ברגע שהנבואה שותקת, גם התנך שותק. האם כאשר תתחדש הנבואה, יורחב התנך? ייתכן שכן. יש פסוקים שעתידים להיאמר, בינתיים עוד לא נאמרו, אבל הם עתידים להיאמר. יש לי למשל פסוק אחד כזה. אומרים אותו בקדושת כתר, או קדושה של מוסף, נכון? והוא יגלנו שנית, וישמענו ברחמיו, לעיני כל חי, למור. הן גאלתי אתכם, אחרית כראשית, להיות לכם אלוהים, אני השם אלוהיכם. יש פסוק כזה בתנך או לא? אין פסוק כזה בתנך. אבל מה זה הפסוק הזה? זה פסוק שעתיד להיאמר. נכון?
מי אמר אותו?
מה, מי יאמר אותו?
מי אמר אותו?
זה מובא בקדושה.
בקדושה, אבל מי? זה לא תנך, לא נביא.
לא, לא.
אולי טעות של המדפיסים.
רגע, מחברי הקדושה, הם מצפים לזה שיום אחד הקדוש ברוך הוא יאמר לנו, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם אלוהים, אני השם אלוהיכם. מה, אתה חושב שחכמי ישראל סתם מדברים? אז אם כך,
זה גר זאב עם כבש, זה קיים?
וגר זאב עם כבש, לא, זה עוד לא קיים, אבל זה יתקיים. הנביאים אמרו שזה יהיה, מה אתה מבין? אתה מפקפק בנבואה? מחכים, אבל יהיה. מה, אתה מפקפק בנבואה? כן, מה אתה אומר? הספרים עתידים להתבטל. נו, בסדר, עתידים להתבטל. ביתם עוד לא בוטלו. הלאה. לכאורה, הדברים האלה פשוטים. אז אם כך, התקופה של 40 שנה, בתקופה הזאת נכתבת התורה, ונמסרת בשנת ה-40 ליציאת בני ישראל מארץ מצרים. אחר כך, ספרי... החלק האחרון של התנ"ך זה הכתובים. למה אתה מתכוון אחרון? באיזה מובן? מבחינת ההדפסה, כן, הם מודפסים בסוף, נכון. אז מה אתה רוצה?
הם לא האחרונים.
אחרונים באיזה מובן? אה, הקרונולוגי, אז תגיד. אני לא מבין מה זה אחרון. לא. לא, ספרי הכתובים נכתבו במקביל לספרי הנביאים. בסדר? אנחנו גם למדנו מה הם הספרים האלה. דיברנו על זה, לא? בסדר, אז אין צורך לחזור על כל הדברים האלה. אז אם כן, בימי יהושע והשופטים ודוד נכתבים ספרי יהושע, שופטים ושמואל, וגם מגילת רות, שהיא שייכת לספרי הכתובים, נכון? הנה, דוגמה. כן? עכשיו, תקופת בית ראשון, זאת התקופה של המלכים. ספר מלכים, וגם חלקו הגדול של ספר דברי הימים, שדווקא נכתב מאוחר, אבל מדברים דווקא על התקופה הזאת. בחלק האחרון של ימי בית ראשון, נכתבים הספרים, כלומר פועלים הנביאים, ישעיהו, ירמיה ויחזקאל. ירמיה ויחזקאל הם פועלים בתקודת התפר בין סוף ימי בית ראשון לבין ראשית גלות בבל. הם נמצאים בתפר הזה. וחוץ מזה יש לנו כל מיני נביאים שמדברים... רובם נמצאים בספר תרי עשר, בתקופה ההיא. בתקופה הראשונה של ימי בית ראשון, פועלים נביאים ללא ספרים. למשל, אליהו הנביא. אין לו ספר, מסכן. נורים עליו הרבה דווקא. אבל ספר אין לו. כן? תנא דבליהו, תגיד. כן? ו... טוב, שואל פה. אבל הרב, היו נביאים בדור, כמו הרבי מלובביץ'. על מה אתה מקשה? כלומר, על מה אתה מקשה? מהו הדבר שאני אמרתי, שמשפט זה מהווה קושיה?
לא
שתתחדש. לא, לכאורה כבר התחדשה, זה מה שרוצה להגיד. טוב, אם נקבל שרבי מלובביץ' שהיה נביא, דבר שהוא לא נכון, אבל אם נקבל את זה, צריך לבדוק האם הוא אמר את הפסוק הזה. נראה לי שהוא לא אמר את הפסוק הזה בתור נבואה שלו. לא, זה לא ככה. הגבירו את השמירה על קברו כי הוא קיבל איומים על חייו. עכשיו, חבל, גם גדול וצדיק עשו ממנו צחוק. חבל. טוב, איך אומרים? עשו ממנו ליצנות, ככה אומרים. חבל. טוב, עוד נקודת ציון חשובה. באיזשהו שלב, מה זה סיום בית ראשון? זה ביטול המדינה של מלכי בית יהודה. אבל לזכור שמלכי בית ישראל גלו עוד כ-150 שנה לפני חורבן בית ראשון, כך שמבחינתם ההיסטוריה הארץ ישראלית שלהם הסתיימה מוקדם יותר. עכשיו, כל הדברים האלה הם פשוטים. מה שמתחיל לסבך אותי זה כשאני מדבר על גלות בבל. וכאן אני צריך להיכנס
זה עוד פעם ציר הזמן, אבל בהגדלה עכשיו. פה זה חורבן בית ראשון. פה זה בניין בית שני. כל התקופה הזאת נקראת בשם גלות בבל. כמה זמן היא נמשכת? 70 שנה. היא מתחלקת לשני חלקים לא שווים. 52 שנה של שלטון בבלי, ו-18 שנה של שלטון פרסי. כל זה נקרא גלות בבל, כי זה הגלות שבבל הוציא אותנו אליה. זה גלות בבל. אבל היא בעצמה מתחלקת לשני חלקים. 52 שנה של בבל, ועוד 18 שנה של פרס. התקופה של 18 שנה של פרס נקראת בשם פרס לפני הבית. כן, שלא תתבלבלו, כשתראו את זה בספרות, תבינו. מלכות פרס שלפני הבית. אז היא נקרא עדיין גלות בבל, למרות שבבל כבר לא שולטת בעולם, קורש ודריווש כיסחו להם את הצורה. מכאן ואילך, התקופה השנייה נקראת פרס בפני הבית. מובן? כמו הבית שני בנוי, אבל השלטון בארץ ישראל נשאר השלטון של מלכי פרס. כן.
כשאנחנו דיברנו על יציאת מצרים, אמרנו שכתוב יציאת מצרים ולא
יציאת ישראל. נכון.
למה
קודם
קוראים לזה גלות בבל ולא גלות ישראל?
בבל יצאו לגלות? נכון, שאלה יפה. אתה שואל, מדוע אומרים, קוראים לזה גלות בבל ולא גלות ישראל? הרי מי שגלה זה ישראל, לא בבל, לכאורה. תשובה, כנראה שבבל גלו. כי ברגע שישראל גולים, שכינה גולה מן העולם. אז מי סובל מזה? הגויים סובלים מזה. יש למשל, יש משנה במסכת אבות, פרק 50. שם נאמר, גלות באה לעולם מפני כך וכך. מה אתה אומר גלות באה לעולם? תגיד גלות באה לישראל.
לא, אני מסכים עם מה שהרב אומר שהשכינה גולה ושיש גלות בכל העולם.
כי בבל זה היה האנושות באותם הימים. כלומר, בבל הייתה התרבות הדומיננטית. ובכן, רבותיי היקרים, אנחנו ממשיכים. בתקופה של בבל עדיין פועלים הנביאים האחרונים. כן? אתה שואל מה קרה לעשרת השבטים? נעלמו מההיסטוריה באמת. הייתה תקופה קצרה שעדיין היה קשר איתם, למשל בספר טוביה, אנחנו רואים עדיין עדויות של קשר איתם, אחר כך הם נעלמו.
לא קם להם נביא, הקדוש ברוך הוא הקים להם נביאים?
לא, זהו, נגמר. הלך. הם עתידים לחזור, וכו', סיפור אחר.
טוב. שלא עתידים לחזור.
מה זה לא עתידים לחזור? מה פתאום? אתה אומר שעשרת השבטים שגלו, כתוב בפירוש שהם לא יחזרו. נבדוק אם זה נכון. אל תיכנע מהר. איך כתוב? עשרת השבטים אינם, זה במסכת סנהדרין דף קופיות עמוד ב', עשרת השבטים אינם עתידים לחזור, שנאמר וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. מה היום הולך ואינו חוזר, אף הם הולכים ואינם חוזרים. דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר, כיום הזה, מה יום מאפיל ומאיר, אף עשרת השבטים שאפלה להן, כך עתידה להאיר להם. עכשיו, יש על זה דיון בגמרא. אני כאן מדלג. אמר רבה ברבר חנה, אמר רבי יוחנן. שווקה רבי עקיבא לחסידותי. כלומר, רבי עקיבא שומר שאינם עתידים לחזור, עזב את חסידותו. בדרך כלל אנחנו מכירים אותו בתור חסיד. מה קרה לו לרבי עקיבא? שפתאום הוא לא חסיד. שווקה לחסידותי. שנאמר, הלוך וקראת את הדברים האלה צפונה, ואמרת, שובה משובה ישראל נאום השם, ולא אפיל פניי בכם, כי חסיד אני נאום השם, לא אתור לעולם. ברור? אז אם כן, רבי עקיבא, אין הלכה כמותו. אלא רק רבי אליעזר, שעתידים לחזור. וואלה. טוב. אז בתקופה של בבל פועלים הנביאים ירמיהו במצרים וחזקאל בבבל. בתקופת פרס שלפני הבית פועל אדם חשוב בשם דניאל. הוא נמצא בחצר המלכות והוא פועל למען היהודים בגולה. הוא האב טיפוס של שתדלן יהודי אצל הגויים. הוא מתחיל בבבל, הוא אפילו היה בחצר של נבוכדנצר, אבל הוא האריך ימים מאוד. והוא עדיין היה פעיל בזמנו של כורש ובזמנו של דריווש. יש אומרים שהוא אפילו פעל עד ימי מגילת אסתר. עד הרי ויבוא התח. מי זה התח? זה דניאל שחתכו מגדולתו. בזמן שדניאל נמצא בחצר המלכות, החברים שלו עולים לארץ ישראל. מי זה החברים שלו? זה בלשצר וזרובבל. הם עולים לארץ ישראל ומקימים את היישוב הראשון הדל של אותם הימים, מחדשים כנראה לא בצורה סדירה את עבודת הקורבנות, למרות שהם לא בונים את בית המקדש, אבל הם בונים איזה מזבחון צ'יק עלוב ומקריבים עליו, כן? לפי יכולתם של אותם הימים. רק יותר מאוחר נבנה בית המקדש השני בזמנו של דריווש הפרסי, בשנה השנית לדריווש. עכשיו, מה קורה בתקופה הזאת? התקופה הזאת היא התקופה של כל התקופה הזאת, מפרס שלפני הבית עד סוף פרס שלפני הבית, זאת התקופה של אנשי כנסת הגדולה. כאן פועלים אחרוני הנביאים וראשוני חכמים שאינם נביאים, אבל גם הם מנהלים את העניינים. הם הכנסת הגדולה, סנהדרין מורחבת שקובעת תקנות ובעצם מייסדת את הדת היהודית. אז נולדה הדת היהודית. מה? עד אז מה היה? היה עם ישראל. עם ישראל עם תורה. התורה לא קיבלה צורה של דת באותם הימים. היא הייתה הנשמה הלאומית. דבר השם בתוך העם. ברגע שהעם בטלה המדינה, הפכנו להיות אוסף של יחידים, קהילות קהילות, הנבדלים מטומאת עמי הארצות, אז מאותה שעה היהדות קיבלה אופי חדש, אופי של דת שעוסקת ביחיד. מאותה שעה שני דברים עיקריים אפיינו את היהדות. א', ריבוי ההלכות הפרטיות, ב', העולם הבא. הדיבורים על הגורל של היחיד אחרי מותו. ברור? דברים שלפני כן לא התעסקו בהם כלל. האם זה טוב או האם זה לא טוב, אתה שואל. האמת, גם אני שואל. לא יודע. יש צדדים לטובה, יש צדדים לרעה. זאת אומרת, ודאי שזה רעה שאיבדנו את מעלת הנבואה ואיבדנו את עוצמת החיים שיש כשהשכינה שורה בכלל. ברור. מצד שני, הרווחנו שמימי בית שני ואילך כבר לא היו אותם חטאים איומים שהביאו לחורבן הבית. של גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. כן.
אבל הרב קוק מביא שלפעמים צריך שאת חליפת המצבים שישראל בגולה ועשר שנה בגולה. הוא אומר שזה תביא שפעם זה שהיא תתחייה לדין ופעם תתחייה לאומית.
אז אתה אומר שיש תפקידים היסטוריים לצרות. כן, דבר ידוע ומפורסם. צרות זה צרות, יש לזה תפקיד. כן. רוב הדיבורים על העולם הבא, רוב הדברים שנאמרו על העולם הבא, זה היה בזמן הנביאים. מוכרח אני לחלוק עליך מכל וכל, תמצא לי מקום אחד שבו הנביאים מדברים על העולם הבא.
אז איפה
כן
דיברו על העולם הבא?
לא דיברו.
למה? בנביאים לא מוזכר
עולם הבא, שכר עונש. תשובה. לא מוזכר עולם הבא, מוזכר שכר ועונש. בסדר? מה? מה אני אומר? תבדוק, תראי לי בתנך. אתה כל הזמן אומר, הסתמכת על התנך, נכון? אתה אומר, הנביאים אומרים. סימן שקראת את זה בתנך.
מאיפה זה הגיע?
מאיפה הגיע לעולם הבא?
מה?
מאיפה הגיע? מהלכות? הריבוי הלכות הגיע?
שכר ועונש בעולם הזה?
כשהנביאים מדברים על מה שיקרה לנו אם נהיה טובים, אז הם אומרים שיהיה הרבה גשם, שלא תהיינה מלחמות, או שננצח במלחמה, ושהקורבנות יהיו לרצון, ושהשכינה תשרה, ושהנביאים ינבו. זה מה שהם אומרים. יהיה לך ילדים שימשיכו את עבודת השדה אחרי שתמות, וירשו את הנחלה שלך. זה מה שהם אומרים.
אז מאיפה הגיע פתאום לדבר על העולם הבא?
אז מאיפה פתאום התחילו לדבר על העולם הבא? פתאום, אנשי כנסת הגדולה התחילו לדבר על זה.
פתאום?
פתאום, כן. השאלה היא למה? פשוט מאוד. כל זמן שהעולם הזה שווה משהו, אז יש תקוות, התקוות מנוקזות אל העולם הזה. ברגע שהעולם הזה הפסיק לספק את הסחורה, כמו שאומרים, הפך להיות גהינם, אז אין תקווה בעולם הזה. אז האדם שואל את עצמו, מה יהיה איתי?
אחרי הפסקת הנבואה זה התחיל להיות גהינום?
אחרי הפסקת הנבואה זה היה גהינום מסיבה פשוטה, לא הייתה מדינה. הצרות היו כאלה שבעצם האדם לא קיבל מן העולם הזה שום תקווה. לשלמות של דביקות אלוהית וכו'. ולכן השאלה הייתה איפה הטוב נמצא. התשובה הטוב לא נמצא בעולם הזה. דבר שני, האדם הפרטי התחיל לשאול את עצמו מי אני ומה אני. כלומר, נולדה אז תודעה חדשה באנושות ובעם ישראל, התודעה הפרטית. עד אז בני האדם היו חווים את התודעה הקולקטיבית. כלומר, האדם לא ראה את עצמו כיחידה פרטית. הוא ראה את עצמו כחלק ממכלול. לכן, היו אומרים, אבות אכלו בוסר, ושני בנים תקהנה. זה לא, 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 לנו זה שאלה. אבל בימי קדם זה המובן מאליו, איך כתוב במגילתך? אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו אבותינו סבלנו. זה, הדבר הזה בכלל איננו מהווה קושיה כלשהי. זה לא טרוניה בכלל. זאת לא טרוניה, זאת הייתה הדרך להסתכל על החיים. או? כן, בבקשה.
אבל לאמרה הזאת יש גם מימד פסיכולוגי, כלומר, כאשר אבות חוטאים, הבנים באמת משלמים את המחיר.
מה שאתה אומר זה הסברה המודרנית של המשפט הזה. בשפה המודרנית זה מה שמתכוונים. האבות חוטאים, ילדים חוטפים על זה, כן? כן. לפני אנשי כנסת הגדולה קיימו את כל המצוות.
אז מה השתנה בנפש?
החידוש היה הניסוח של פרטי ההלכות. אני אסביר. אם אדם למשל רגיל כל בוקר אני יודע לעשות ריצת 100 מטר. הוא רגיל. למה? בריא, הוא אוהב לרוץ 100 מטר. כל בוקר ככה ריצת בוקר זה עושה לו טוב. בסדר? אחר כך, כמה דורות לאחר מכן, באים אנשים שאף פעם לא עשו ריצת 100 מטר, אבל יש להם נוסטלגיה. הם רוצים לעשות כמו הסבא. אז הם התחילו לכתוב ספרים שלמים כיצד עושים ריצת 100 מטר. איך נועלים את הנעליים, ומה זה מכנסיים קצרות, ומאיזה חומרים זה עשוי, וכו' וכו'. כל מיני דברים, ואז הם יצליחו לשחזר בדיוק מה שעשה הסבא. רק שאצל הסבא לא היה צריך לכתוב את זה, זה היה חלק מהחיים. מובן? זאת אומרת...
מה השתנה בהפרשת המעשרות של אז, לפני זה, לבין מה שהיה אחר כך?
מה השתנה בהפרשת המעשרות? הוא השתנה המון.
שבא.
קודם כל שתוקנה ברכה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו...
לפני כן לא הייתה ברכה?
לא הייתה ברכה. אנשי כנסת גדולה תקנו את הברכות. זאת אומרת, מכניסים לך מודעות מלאכותית לתוך החיים. תזכור שאתה עוסק בדבר קדוש. פעם החיים היו קדושים. איך היו מתפללים? הנה, עוד דוגמה. לא היו מתפללים לפני כן. איך שהוא רוצה, מתי שהוא מרגיש, כמו שאין הלכה, אין מצווה בתורה לאכול. שמת לב? התורה לא אמרה שיש מצווה לאכול. אז איך אנשים אוכלים? ראיתי דתיים שאוכלים. ראיתי דתיים שאוכלים. איך הם עושים את זה? זה לא כתוב בתורה של... לא, כתוב ש... ואכלת וסבעת וברכת. כלומר, אם אתה אוכל ושבע, אתה צריך לברך. אבל לא כתוב בתורה שיש מצווה לאכול. אז איך זה שיש אנשים דתיים? אני ראיתי אנשים ממש ירא שמיים והם אוכלים. כן? הם אוכלים כי זה מובן מאליו. אז אותו דבר לגבי תפילה. פעם לא היה צריך להגיד לאדם, תתפלל. זה צורך טבעי, ברור. ברור שאני אתפלל אל השם. לכן לא היה צריך לכתוב את זה. ברגע שנסתלקה הנבואה, אז יש צורך לתקן את נוסח התפילה. ואז אומרים לך, צריך להגיד בדיוק את המילים האלה, ולא מילים אחרות, ובשעות מסוימות, ובתנאים מסוימים. למה? כי הכישרון של התפילה עבד מן העולם, ולכן צריך לתת אינפוזיה. זה כמו אדם שאין לו תיאבון אכילה, אז מה שעושים? נותנים לו באופן מלאכותי, מה אכילים אותו. מנות מדודות ומדויקות, לפי מה שההוראות של התזונאי. כן?
אני אמרתי שאחרי שהאדם הראשון אכל מהעץ, אז הטבעיות הזאת של... של לעשות את כל המצוות, זה מה שהלך לאיבוד.
נכון.
אז מה, זה חזר ואז הלך עוד פעם?
כן, משהו דומה לזה, כן, נכון. כן, בבקשה.
אז גם, זה הייתה במובן הרוחני אצל כל ילד
הבדל. לא שומע.
אם אתה אומר שאם פעם היו חיים את זה בחיים יום, ולאחר מכן זה היה צריך לעשות ספר הלכות, אז משהו שגם היה חורבן רוחני מסוים ב...
כן, החורבן הרוחני היה סילוק השכינה. עכשיו, זה לא שאנשים לפני כן היו צדיקים ואחר כך הם לא היו צדיקים, ההפך. בימי בית ראשון הם היו רשעים גדולים. הם, מרוב עוצמת חיים, אז הם הגיעו לחטאים האיומים ביותר שיכולים להיות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, בעוצמה שאנחנו לא מעלים על דעתנו. כן? כל זמן הנבואה. כלומר, יש השראת שכינה, אז יש גם כוחות חיים. יש כוחות חיים, יש עבירות. או? כן. אז מה עשתה בעצם ההלכה של הצ'קס הגדולה? עשתה אנשים בינוניים וטובים. כן? בעוד שלפני כן היו אנשים ענקיים ורעים. כן.
שאמרו, אם הם לא יושים את העגל, אז היה כאילו פסקה זו
מתה
של
הנחה. אם יש שעשו
את העגל, אז לא
הגיעו
למצב הדתי.
כלומר, יש מדרגות בטבעיות, אתה אומר. נכון, יש מדרגות, כן.
האם הופעתה של החסידות בכלל, ורבי נחמן בפרט, שמדבר על תפילה...
אתה צודק. החסידות, הרבי נחמן וכו', זה ניסיונות להשיב את הטבעיות הספונטנית הזאת. יהויין, יש על זה מאמר ארוך. וחשוב וקשה להבנה של הרב קוק הנקרא בשם דרך התחייה. זה המאמר הראשון בספר מאמרי ראייה. שם הוא מדבר על כל התקופות כולן. מתי התקופות הן לימודיות, מתי הן של השפעה פסיכית כללית. ושם הוא כולל בין היתר גם את הצרות שהיו לנו. את הנצרות וכו'. שבתאות, כל זה הוא מסביר שם. ומה קורה עכשיו בארץ ישראל, גם בזה הוא עוסק שם. אז יהויין שם. בהרחבה, ודעת לנפשך ינעם.
רבנו?
כן.
אמרת קודם שבגלל
נו, דבר.
אצל הגלות, אלא לא התפסקה נבואה ולא הייתה מדינה, בגלל זה דיברו על העולם הבא.
נכון.
אז עכשיו תתפסי לדבר על העולם הבא.
נכון. אז אתה אומר, עכשיו שחזרה לנו מדינה והתחילה השכינה לחזור, צריך להפסיק לדבר על העולם הבא. אתה צודק, באמת זה מה שעושים. זאת אומרת, יש סקר שקוראים לו סקר גוטמן, אם שמעת עליו. מכון גוטמן זה אחד מהמכונים הגדולים בעולם, החשובים, לסקרים בכלל. כן, זה על שם איזה יהודי בשם גוטמן, שהוא המציא את תורת הסקרים במלחמת העולם השנייה. מה? לא הבנתי. סקרים, סקרים, לא שקרים, סקרים. אז בקיצור, מכון גוטמן מוציא כל 10 שנים, מה שנקרא סקר גוטמן, על המצב של קיום המצוות והאמונות של הציבור היהודי בישראל. כל 10 שנים יש דוח. יש מהדורה שמנה, יש מהדורה מקוצרת, מאוד מעניין. אז למשל בודקים מה אחוז הישראלים שמאמינים באלוהים. מה האחוז שעושים ברית מילה, מה האחוז ששומרים שבת, מה האחוז שחושבים שעם ישראל הוא עם סגולה, וכו'. יש אחוזים כאלה, עושים פילוח. עכשיו, התברר שרוב הישראלים, הרוב המוחלט, מאמין שיש אלוהים, יותר מהמחצית חושבים שעם ישראל הוא עם סגולה, שיש לו תפקיד מיוחד בהיסטוריה, 75% צמים ביום הכיפורים, 89%, משהו כזה, עושים ברית מילה. בקיצור, יש אחוזים טובים, מה שנקרא, מכאן נתברר שמדינת ישראל היא לא דתית, אבל גם לא חילונית, אלא מסורתית. באופן כללי, סתם יהודי בישראל הוא מסורתי בדרגה זאת או אחרת. עכשיו, מה שהתברר גם בתחום האמונות, שהאמונה הכי דפוקה מכולם, זאת האמונה בחיי העולם הבא. כלומר, יש מיעוט שמאמינים בחיי העולם הבא. זה מעניין. כי אמונה שהייתה כל כך מרכזית בתודעה היהודית בימי קדם, הפסיקה להיות מרכזית בחוויה ובהוויה היהודית של ימינו. מעניין. עכשיו, יותר מזה, יש עוד פחות מאמינים בגיהנום. זאת אומרת, סך הכל זה חברה אופטימית.
מתכחשת.
כן, אבל זה אומר משהו. זה אומר שבגלל שחזרה התודעה הקולקטיבית, אז באיזשהו מקום, אמונת עולם הבא הפכה להיות משנית.
אז למה הם ככה כל הרדיפה אחרי המיסטיקה, ביבולי נשמות, כל מיני הרוחנים האלה, רואים את זה כל כך, כמה ספרים עצמו על הדברים האלה.
כן, רוצים עולם הבא, אבל לא זה של הדתיים. רוצים הישארות הנפש. אבל לא רוצים מיסטיקה, רק לא של הרב. יש סיבות. כן. מה שאני אתברר, למשל, שרוב הישראלים, חלק גדול מאוד מהחברה הישראלית, לא רוצה שבחוק יהיה שמתחתנים ברבנות. אבל רוב הישראלים רוצים להתחתן ברבנות. כלומר, הם לא רוצים שזה יהיה על פי חוק, אבל הם רוצים שזה יהיה.
אבל העולם הבא לא שייך לדתיים.
עולם הבא, בניסוח הקלאסי, שייך לדתיים. כן, בבקשה.
האמונה בעולם הבא, זה יותר חלק מרכזי מאוד בעולם החזרה בתשובה החרדי, שעל פי הביסוס על העולם הבא, הם מחזירים בתשובה, וזו השיטה כביכול שבאמת אנשים באמת
חונים... אני לא אמרתי שאין אנשים שמחזירים בתשובה על יסוד האמונה בעולם הבא. אבל אני אומר, במציאות, אם אתה עושה את האחוזים בשוק, כן? של הנאמנים לאמונה הזאת, זה דווקא הכי נמוך מכולם.
אז זה נראה כי החוזרים בתשובה חוזרים רק בגלל...
אני לא יודע אם חוזרים רק בשביל זה, אבל אני אומר לך פה מציאות סטטיסטית. מה אתה מתווכח? אני אומר סטטיסטיקה. כן. כן, אבישי, דבר. כולנו קשובים. כן, רוצים תשובה מאהבה, לא תשובה מפני גיהינה. זה נכון. נכון, נכון. כן. זה שירית, כן, שירית. כן, בבקשה, חיים.
פסקה נבואה, המקדש, פחתו כוחות החיים, אז נבואה, הכנסת הגדולה, אתה צריך לשחק בעצר רע, כבר יש שחות.
אתה שואל ככה, אם ברגע שהסתלקה שכינה, פחתו כוחות החיים, אז למה אנשי כנסת הגדולה היו צריכים לשחוט את היצר הרע, הוא כבר היה שחוט ועומד? תשובה זאת אותו הדבר. זה בדיוק העניין. הם שחטו את היצירה של עבודה זרה. איך הם שחטו? נכון, הם רק עלו על הגל.
אמרת שלא מאמינים בגיהנום, לפי סגר
גוטבל. כן.
וגם אמרת שאנחנו חיים בגיהנום כל הזמן.
אמרתי שאנחנו חיים בגיהנום כל הזמן. לא, זה היה רב נחמן ברסלב, בזמנו זה היה גיהנום. כן,
רק אפשר להתעלם ממנו.
מה?
אפשר להתעלם ממנו.
נכון, הלאה. כן, נראה.
על פי, כמו שאמרנו, יכול להשתמע שהנצרות באסלאם גם אמורים להיעלם.
נכון, זה מה שקורה. נכון. כן, אתה אומר, הנצרות והאסלאם עתידים להיעלם. זה נכון, אנחנו רואים היום שהעולם המודרני נהיה יותר חילוני, בכללו, במיוחד בעולם הנוצרי, אבל גם בעולם המוסלמי.
יש על אותה סיבה של
מאוד כמה סיבות, בגלל ששקר לא עומד בסופו של דבר. כן, טוב, אפשר להמשיך? אז אם כך, יש לנו פה תקופה שמבחינת תורה שבעל פה היא משמעותית מאוד, תקופת אנשי כנסת הגדולה. כלומר, עד עכשיו זאת הייתה תקופת הנביאים, עכשיו אנחנו עוברים לתקופת אנשי כנסת הגדולה. אפשר למחוק, נכון? האם דניאל הוא נביא? שלוש דעות יש בנושא. עכשיו, יש דעה שאומרת שהוא נביא, זה דעת הרמב״ם. יש דעה שהוא לא נביא, זה דעת רבינו יצחק אברבנאל. ויש דעה שהוא משיירי הנבואה, כמו ששיירי כנסת הגדולה, אז יש גם שיירי הנבואה, וזה דעת השלה. בסדר? אז שלוש דעות. בסדר? אפשר לעשות אולי דעה רביעית, אני עוד לא הצלחתי. עכשיו, בואו עכשיו נעבור כאן לתקופת בית שני.
מה זה חכם עדיף מנביא?
מה זה חכם עדיף מנביא? זה מאמר של חז"ל. להסביר את זה, כן, כמובן שזה משהו שחזל אמרו, מה עשו לנו? עכשיו, מה שאתם רואים כאן זה ציור שלישי כבר של ציר הזמן, זה תקופת בית שני. שימו לב שיש פה מצד ימין בניין הבית, אחר כך חורבן הבית. התקופה הזאת, האורך שלה לא ברור. לפי המסורת של חז"ל, זאת תקופה של 420 שנה. לפי ההיסטוריונים, זאת תקופה של 600 שנה. יש הפרש, אם כן, של 180 שנה בין שני המקורות. איך זה יכול להיות? פשוט, חז"ל טוענים שהיו 420 שנה, וההיסטוריונים אומרים שהיו 600 שנה. למה זו לא תשובה? כי זאת לא הייתה שאלה גם. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות, מה הבעיה?
לא שאלנו שאלות כאלה על בית ראשון, כמה זמן נמשך בית ראשון?
בית ראשון, 410 שנים, זה מקובל גם על ההיסטוריונים וגם על חז"ל. דווקא פה יש התאמה.
יפה, אז אם יש לנו מוציר זמן שהוא משותף לכולם, כן, אז אין
עוררים
מתי התחיל משהו, מתי נגמר משהו.
למה?
אז אין
עוררים
מתי נבנה הבית השני.
למה? יש עוררים מתי נבנה הבית השני, זה בדיוק העניין. אם אתה תסתכל בספרי היסטוריה, אתה תראה תמיד שבניין בית שני היה בשנת מינוס 516. בסדר? ואם תסתכל בספרים של חז"ל, אתה תראה שהם נותנים תאריך אחר. שנת
408. רגע, זה משמעות גם שהגלות לא הייתה 70 שנה.
לא, כולם מסכימים שהגלות הייתה 70 שנה. כולם מסכימים שגלות בבל, ולא עוד, גם ההיסטוריונים מסכימים לחלוקה שאמרתי מקודם, שגלות בבל מחולקת לשני חלקים של 52 שנה ועוד 18 שנה. זה כולם מסכימים.
אז מה הוויכוח? מה זה בניין הבית?
לא, הוויכוח זה לגבי אורך התקופה הפרסית בפני הבית. כלומר, התקופה הזאת, חז"ל אומרים שהייתה 40 שנה, וההיסטוריונים אומרים שהיא הייתה 160 שנה. זה כבר מוסיף משהו. בסדר? אותו דבר, יש פה ושם, מוסיפים כמה שנים פה ושם, ואז יוצא שיש פה ויכוחים בלי סוף.
מי צודק?
מי צודק? זה שאלה גדולה. זאת שאלה גדולה. אני השתדלתי לחקור את הנושא, לראות את הראיות של אלה ושל אלה. ובמשך תקופה מסוימת קיבלתי דווקא שההיסטוריונים צודקים. מה שכנע אותי זה שחלק מן החישובים הם גם חישובים על פי תיאורי תופעות אסטרונומיות, ליקויי חמה. עכשיו, ליקוי חמה, אומרים לך, בשנת כך וכך למלך פלוני, היה ליקוי חמה מלא באזור משהו. וזה אפשר לחשב, מתי זה היה. יש לנו היום כלים מדויקים כדי לחשב מתי היו ליקויי חמה. ומאחר ויש ליקוי חמה שצוין בתקופה הפרסית בשנת כך וכך, וזה מתאים לחישוב של ההיסטוריונים, סימן שההיסטוריונים צודקים. אבל יש כמה קושיות על זה. אחת הקושיות זה שבעצם יש עוד ליקוי חמה שחל בדיוק 180 שנה אחר כך. וגם הוא היה ליקוי חמה מלא, אבל בזה שבספרות הוא לא הובא הליקוי הזה, זה בגלל שמבחינה אסטרונומית מדויקת לא מחשיבים את זה כליקוי חמה מלא. כי קצת את השמש ראו. ואז יכול להיות שמה שהקדמונים ראו כליקוי חמה מלא, זה בעצם אותו ליקוי חמה לא מלא שהיה 180 שנה יותר מאוחר. זה דבר אחד. דבר נוסף, הממצאים הארכיאולוגיים לתקופה הארוכה הזאת, הפרסית, כמעט ולא קיימים. אז זה אולי אומר שהתקופה הזאת לא הייתה.
לא ראינו אין הראייה,
אבל בכל זאת. אתה מוצא הרבה מאוד ממצאים מהתקופה שלפני, הרבה מהתקופה שאחרי. באמצע כלום. זה בכל זאת אומר דורשני. דבר נוסף, כל המלכים הפרסיים שהרודוטוס אומר שהיו באותם הימים, יש להם כל הזמן אותם שמות. אז אולי פשוט זה חזרה על הרשימה. אבל מצד שני, יש ספר שנכתב באותם הימים, ספר יהודית, שמראה שלכאורה, שם לפי אורך המאורעות, זה כן נשמע שהתקופה הייתה ארוכה. כמו כן, יש רשימה של הכהנים הגדולים ששימשו בימי התקופה הפרסית. הרשימה הזאת מובאת בספר דברי הימים, והיא ארוכה, ואז קשה להכניס תוך 40 שנה את כל זה. אז יש ראיות לכאן ולשם. בסדר? אז כך שאני לא רוצה להכריע בזה, המסורת של חז"ל 420 שנה. אז כנראה שחז"ל לא סתם דיברו, יש להם בכל זאת גם כן משהו לומר.
אבל אם יש ספק, לא מכריעים לפי חז"ל?
בענייני מדע אנחנו לא מכריעים אלא לפי מי שצודק. יש גמרא במסכת פסחים שהתווכחו חכמי ישראל וחכמי אומות העולם. האם גלגל חוזר ומזלות קבועים, או גלגל קבוע ומזלות חוזרים. והגמרא אומרת שניצחו חכמי האומות את חכמי ישראל. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, מכאן למדת שבענייני מדע אין אנחנו נתפסים דווקא לדעותינו, אלא מי שצודק צודק. זה לא מדע, זה היסטוריה. טוב, יש פה שתי שאלות. הרב אמר שתקופת הנביאים מקבילה לתקופת הכתובים. האם יש הבדל מהותי בין הכתובים לנביאים מבחינת דרגת הנבואה? מה עומד בבסיס כנראה ההבדל? טוב, החלוקה. פשוט מאוד. הנביאים, דבריהם נאמרו, ואחר כך נכתבו. כלומר, הנביא דיבר, לא בגלל שהוא רצה לכתוב ספר. הוא רצה לדבר. השם אמר לו, דבר. אחר כך, אמר, טוב, מה שאני אמרתי אני אכתוב. מה שאין כן, ספרי הכתובים, מלכתחילה, נכתבו על מנת להיכתב. זה ההבדל.
מה רבל שהיה צריך לכתוב? בתורה יש ציווי על הכתיבה.
נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה, שלא הוא צריכה לדורות לא נכתבה.
זה המציאות, השאלה היא למה.
לא, הוא צריכה לדורות, הכוונה.
הרב, סליחה.
מה?
בקשר למה שענית קודם.
אה?
לגבי הנביאים והכתובים.
רגע, רגע, יש פה שאלות, אני לא יכול לדעת. רגע. חכה, אבל קופצות לי השאלות, אם אני לא תפוס אותו, זה... טוב. השואל קורא לעצמו אפר ואפר, לרגלי הרב. מחילה מהרב. הרב אמר שחבריו של דניאל הם בלשסר וזרובבל, אבל בלשסר הוא דניאל. לא אמרתי בלשסר. אמרתי, סוגרים לתועלת הלימוד. אמרתי בלשצר. זה מישהו אחר. עכשיו, מקור לעולם הבא, והייתה נפש אדוני צהורה בצרור החיים. כן, זה רמז. יש פה שאלה של פלוני אלמוני. הרב, קהלת לא מדבר על העולם הבא, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה? נו, זה רמז. כן, הלאה. הראיה, שכל הראיות האלה הן לא מוחלטות, זה שתלמידי אנטיגנוסי סוכו לא קיבלו את ההוכחות האלה. כן, מה אתה אומר? ישעיהו, הוא אמר משהו, נכון? נכון? עכשיו, כשהוא אמר את הדברים האלה, הוא לא אומר, וואלה, אני הולך עכשיו לכתוב ספר, משהו, משהו. הוא דיבר כי הוא רצה לדבר.
אבל אם אני לוקח את יהושע, לוקח את שופטים, כן? זה סיפור מעשיות, זה לא
דווקא
נבואה.
יהושע ושופטים זה דברי נבואה. כל מה שכתוב בנביאים ראשונים זה
נבואה. ואילוך זה משנה זו עד שנה זו, 40 שנה זה דברי נבואה?
כן.
למה?
זה נאמר ברוח הקודש. זאת אומרת, החומרים האלה אומנם היו קיימים. זה נכון. מישהו מסר ש-40 שנה היה שקט וכו'. אבל זה לא הפך להיות חלק מהתנך. עד שבא מחבר ספר יהושע ואומר, את זה אנחנו נכניס עכשיו ברוח הקודש לתוך התנך.
אבל זה מוסרי. קודם כל אמר ואחר כך כתבו. זה מה שאנחנו אומר
הנביאים. הנביאים קודם כל אמרו, נכון.
אז זה מה שאני אומר, אז מה? הוא אמר, ואם לא זה 40 שנה ואחר כך הלכו וכתבו את זה, מה יש בזה בכלל?
מה הבעיה בדבר הזה? לא הבנתי אותך. אני לא מבין את הבעיה.
אם אני מבין נכון, נבואה זה דבר השם לעם. לספר לעם עובדות היסטוריות שעם הוא יודע אותם, בשביל זה לא צריך דבר השם.
כנראה שכן. לפעמים הנבואה זה גם לספר עובדות היסטוריות.
אם מספרים את מה שהם גישים שום, כשהלך לבד, זה אני מבין למה צריך נבואה. אבל דברים שעם יודע אותם, מה
ש... דברים שעם יודע. יש הרבה דברים שעם יודע, צריך להזכיר להם. עכשיו, הגישה המקובלת אצל חלק מהרבנים היא לדבר על עולם הבא. ובכך, הופכים את האנשים לסוג של צדיקים פרטיים ופחות כלליים. אני לא מבין מה השאלה, אתה מתאר פה מציאות. הלאה. עכשיו, אז אם כן, התקופה... בואו נחזור עכשיו לסיפור הזה. התקופה הפרסית יש ויכוח גדול לגבי אורכה. התקופה השנייה היא התקופה של אלכסנדר מוקדון. זו תקופה של 12 שנה, שבהם מלך אלכסנדר על המזרח התיכון, עד שמת. 12 שנה, איך הוא מת? מה? הוא השתקר. למה הוא השתקר? עשה משתה. למה עשה משתה? המשתה של סעודת הבראה. הוא היה אבל על הבן זוג שלו. שתדעו. טוב, קיצור, זה היוונים האלה. טוב, אז הוא מת. מה אתה עושה? בן 33. צעיר. יש פה שאלה. מה הקשר בין השראת שכינה לכוחות חיים? וואה, פשוט מאוד. כשיש השראת שכינה... אז האדם פוגש את עצמו, כי הרי את מי הוא פוגש כשיש השראת שכינה? את מי שברא אותו. כשהוא פוגש את מי שברא אותו, זה הוא עצמו בכל מלוא עוצמת החיים שלו. עכשיו, אז אלכסנדר מת אחרי 12 שנה, והממלכה שלו, מה?
לא כתוב שנביא מתכוון נבואה, אז הוא משתגע, נופל לרצפה, אז לא נראה
שכמה
שבכוחות חיים.
מרוב עוצמת חיים הוא נופל על הרצפה. כן. אורי, יש פה עוד שאלה. לגבי מאמר הרב אודות המדע, מדוע לגבי גיל העולם ושאר דעותיהם אין אנו מקבלים את הקביעה המדעית, ובמקרה של משך התקופה נקבל? אני לא מבין מה שאתה אומר. מדוע שלגבי גיל העולם לא נקבל, ושאר דעותיהם לא נקבל את הקביעה המדעית? למה לא?
מיליונים
כאילו. מיליונים כאילו, אז מה הבעיה? שיהיה מיליונים, מה אכפת לך מיליונים? מיליארדים, מה זה משנה? מיליון, מיליארד? זה כשהיינו במצפה רמון, אמרתי לרב ביגון, תגיד הרב, בין כמה המכתש? אז אמר, זמן זה משהו אנושי, מה שתגיד זה טוב.
הרב, אם אתה יכול להתחלקות בסופו של דבר,
זה לא התחמקות. יש לי קלטת, נקראת תורה ומדע, אפשר להשיג למטה. שש השיטות שנאמרו בנושא הזה. בקיצור, העולם יכול להיות בין מיליארדי שנים, מיליון שנה, מאה שנה, מה זה משנה?
אגב, זה לא משנה.
מה? אז גם כן לא משנה, נכון. כן, בבקשה.
זה לא נפקא מינה לגבי האלף השישי?
האם זה נפקא מינה לגבי האלף השישי? ודאי שלא. הלאה.
סליחה.
נו.
זה לא מספק.
זה לא מספק, אתה יודע למה? כי זה לא הנושא של השיעור.
בכל זאת, אני רק רוצה להבין האם אתה מציע הפרדה מוחלטת בין המדע לבין האמונה, כלומר, מה שאומר המדע לגבי גיל היקום וכו' וכו', זה דבר אחד תשים בצד, ולפי האמונה שגיל היקום הוא ככה וככה, פשוט אין להרבה בין השניים, ואין לנסות להתפקח בין השניים, זה מה שאתה אומר?
לא, זה לא מה שאני אומר, אבל מוצא לך, כדי להרחיב את הנושא, לשמוע את הקלטת שלי, הנקראת תורה ומדע. אפשר להשיג אותה בחדר האינטרנט למטה. בסדר? עכשיו, אלכסנדר מוקדון, הממלכה שלו התפרקה. התפרקה, ואז התחילו היורשים שלו להילחם אחד בשני. באזור ארץ ישראל היה המגע בין שתי אימפריות יווניות. מה? יורשיו הכוונה, הגנרלים של הצבא שלו. כן, בהתחלה בארץ ישראל שלט אדם בשם אנטיגנוס. לא, לא אנטיגנוס ישוכו, אבל אנטיגונוס, שהיה אחד מהגנרלים של אלכסנדר. אחר כך נהרג אנטיגונוס, ואז ארץ ישראל הפכה להיות שדה קרב בין שתי ממלכות. ממלכה יוונית מקדונית שהייתה במצרים ובירתה אלכסנדריה, זה נקרא בית תלמי. תלמי זה הצורה העברית לפטולמאוס, כן? בית תלמי, המלכים נקראו כמעט כולם בשם תלמי, תלמי הראשון, השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי וכו'. והיה בצפון בית סלבקוס. בית סלבקוס הייתה להם בירה בשם סלבקיה, על החידקל. ויגע הייתה להם עיר בשם קטסיפון, שמוזכרת גם כן בגמרא, בשם אקטיספון, במסכת גיטין. על כל פנים, הסלבקים הייתה להם בירה בשם סלבקוס, חלק מהמלאכים נקראו סלבקוס הראשון, השני, השלישי, חלקם נקראו אנטיוכוס הראשון, השני, השלישי, הרביעי וכו'. הם הקימו גם עיר בירה נוספת בשם אנטיוכיה בסוריה, היום אנטקיה שבתחום מדינת טורקיה, והם התפשטו דרומה. אז בארץ ישראל לפעמים הייתה שייכת לתלמיים, לפעמים הייתה שייכת לסלבקים. התקופה של בית תלמי הייתה התקופה הראשונה, כלומר במשך משהו כמו 100 שנה, ארץ ישראל הייתה תחת שלטון תלמיי של בית תלמי. אחר כך, במשך משהו כמו 80 שנה, הייתה תחת שלטון של בית סלבקוס. ולומר את האמת, במשך התקופה הדי ארוכה הזאת של 180 שנה, התקופה היוונית זה משהו כמו 180 שנה, חיים די בסדר. אין יותר מדי צרות. אמנם זו התקופה שבה בית תלמי מתרגם את התורה ליוונית, שזה גזרה בפני עצמה, דיברנו על זה כשלמדנו על חנוכה. דווקא זה התחיל היום, כן? במשך 3 ימים היה חושך. מתי תרגמו את התורה ליוונית? בחטא בטבת, היום. משהו נורא, נכון? ח' ת' וי' היה 3 ימים של חושך בעולם. זה התקופה, והתקופה השנית, גם של בית אנטיוכוס וסלבקוס, הייתה די בסדר. אנטיוכוס השלישי דווקא היה אדם אוהב ישראל יחסית. רק אנטיוכוס אפיפנס, הנכד שלו, התחיל לעשות שטויות, עשה רדיפות נגד היהודים, ואז קם המרד המפורסם, מרד בית חשמונאי. ואז התחלף השלטון בארץ ישראל, ונשלטו החשמונאי. עכשיו, להזכיר, מבחינת תורנית, מה יש בתקופה הזאת? התקופה הפרסית היא תקופת אנשי כנסת הגדולה, התקופה של אלכסנדר היא תקופה שבה הדמות הדומיננטית זה שמעון הצדיק, אחר כך זאת תקופת הזוגות. זה מתחיל קודם כל מאנטי
אנטיגנוס, איש סוכו. אחר כך יוסה בן יועזר ויוסה בן, או יוסף בן יוחנן. איש צרדה ואיש ירושלים. יוסה בן יועזר נרצח בתקופת הרדיפות של החשמונאים, כנראה על ידי הדוד שלו, שיקים איש צרורות, שכנראה היה הכהן גדול המתייוון על קימוס. בסדר? זה הזוג הראשון, תלמידי אנטיגנוס, שהוא עצמו היה תלמיד של שמעון הצדיק.
באותו זמן איפה רוב עם ישראל נמצא?
באותו זמן רוב עם ישראל נמצא בגלות, בבבל.
אז אין עלייה על הרגל?
יש עלייה, אבל ולאט לאט היישוב הולך ומתחזק, אבל סך הכל זה די קטן. רוב ימי בית שני, רוב האוכלוסייה היהודית נמצאת בגלות, כן.
תקופת המגילה, אמרת משהו מקודם,
מגילת אסתר, וואי, שכחתי לדבר על זה. לפי המסורת של חז"ל, מגילת אסתר זה קורה לפני כן. זה לפני בניין בית שני, זה כלומר בתקופה של פרס שלפני הבית.
דריווש וכורש.
זה בין כורש לדריווש. אז באמצע יש תקופת אחשוורוש, ששכחתי אותו, סליחה, מצטער. קורה, טועים טועות. מה?
שלא יבוא בחלום, יגיד שנהיה.
מה?
קודם אמרת כאילו זה היה אחרי התקופה של בניין הבית.
לא, 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 לא אמרתי את זה. לפי המסורת של חז"ל, יש אמנם ויכוח על זה בין ההיסטוריונים, אבל לפי הדעה של חז"ל, הסיפור של מגילת אסתר מתרחש בזמן שיש יישוב דל בארץ ישראל, ורק בימי דריווש השני, אז כבר נחמיה ואחר כך עזרא מחזקים את היישוב. אחרי שבטלה גזירה של המן. כן, אז זה בתקופה שבאמצע. זה פעם אולי צריך להסביר למה זה ככה. טוב, עכשיו היה מקום להמשיך, אבל יש שני גורמים שגורמים לנו להפסיק. א', שנגמר הזמן, ב', שהגיר גם כן קלה.
אין לו פרק פרו.